ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף עין ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש דף עין ט. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כך כתבנו, שתי אפשרויות על מיקום האישה ביחס לבעלה בשעה שהוא זורק לגיטה. א', היא למעלה בגג, ב', היא למטה בחצר. הדמגורשת היינו בתנאי שהגט באוויר מוגן. עכשיו המשנה, הייתה עומדת על ראש הגג וזרקו לה, והבעל זרק לגט. כיוון שהגיע לאוויר הגג, הרי זהו מגורשת. הוא למעלה והיא מלמטה וזרקו לה. כיוון שיצא מרשות הגג, נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. לגבי מה שמופיע כאן בשורה השנייה, יש לנו גם חיצים שאפשר לחבר אותם ביחד. זה החץ מעלה פונה לשורה שכתוב בו כיוון שהגיע לאוויר הגג, ועל זה הגמרא שואלת, והלא מינטר, הוא לא נשמר. אוויר הגג לא מקום שמור, ורשי מתאר ומסביר בשורה הראשונה, והלא מיטה, אומר רשי, אוויר הגג הוא לא מיטה, הוא לא נשמע, דעתי זיקה, יבוא רוח, ושדי לי מקמי דלנח, והוא יעיף את הגט לפני שהוא ינוח, וכי לא שדי הזיקה, ויראה לא דבר אחר, אם לא נשב הרוח, אבל משהו אחר קרה, שבא כלב וקלטו, או גשמים מחקו, המי קטן מגורשת מן האוויר, הבעינן אוויר שסופו לנוח. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מצפים לתשובה לשאלה איך לפי המשנה הגעת הגט לאוויר הגג מספיק. אמר רב יהודה משמואל, בגג שיש לו מעקה עסקינן. אולה בר מנשי המשמי דאבי מי אמר, הכה מה שכתוב אוויר הגג בפחות משלושה סמוך לגג עסקינן. דכל פחות משלושה, כלומר שלושה טפחים סמוך לגג, כגג דמי, זה נחשב גג ממש. השיעור הזה אני חושב מוכר להרבה מכם, פחות משלושה נקרא לבוד. לבוד אומר לנו שהוא כבר מחובר לגג. ורשי בשורה שלישית, בסוף השורה, בפחות משלושה, אוויר דמדניתין בהכי עסקינן, דהווה כמנדה נח, והילקח קנתו בהנחתו, דכיוון דרגה גבוה עשרה הוא, הוויה לחצר המשתמרת, לכל דנייך בגבי. אנחנו חוזרים לגמרא, הוא מלמעלה, ראינו במשנה שאם הוא מלמעלה הוא על הגג, וברגע שזה יוצא מרשות הגג היא מתגרשת, היא למטה בחצר. שאלה דומה למה שהעלינו מקודם, גם פה והלא מינטר. וכאן כדי להשלים את השאלה נפנה לרשי, והלא מינטר תקסר כדאי תך שהגג שעליו הבעל עומד גבוה מחומת החצר, והכי קטני כיוון שיצא מרשות הגג מגורשת, האין סופו לנוח אפילו לא בת דליקה. למה? דעתי זיקה יבוא רוח ודחי לחוץ למחיצות. אז הגמרא עונה, יש לנו פה פס כפול שמוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, סדרה של רבנים שכולם נותנים אותו תשובה לשאלת והלא מנתר. הנה הגמרא. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, כגון שהיו מחיצות התחתונות, כלומר המחיצות שסביב החצר עודפות, מבחינת גובה הן עודפות על העליונות. יש לנו ציור שהוספנו בשוליים שמנסה לתאר את התשובה הזאת. אז הוא עומד על הגג, היא למטה בחצר, הוא מעיף את הגט מהגג לקראתה בחצר. אפילו אם יבוא רוח, המחיצות החיצוניות הם יעצרו את הגט מלצאת מגבולות החצר, לכן היא מתגרשת. ממשיך הגמרא, וכן אמר רבי אלעזר, אמר רבי שאול, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות, וכן אמר אולם רבי יוחנן, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. כעת צורה חדשה, אנחנו רואים צורת כתר, ובשוליים כתבנו שאלה ותשובה שחוזרת על עצמה פעמיים. האם יש להעמיד את המשנה דווקא כרבי, דאמר במסכת שבת, קלוטה כמי שהונחה דמיה. במסכת שבת מתואר אדם שזורק חפץ, עומד ברשות הרבים וזורק אותו דרך בית, והחפץ נח ברשות הרבים מקבילה. לפי רבי, הפעולה הזאת כרוכה בעבירה של הוצאה והכנסה בשבת. דהיינו, החפץ נעקר מרשות הרבים ועבר דרך הבית, הוא נקלט, קלוטה, נקלט באוויר הבית, ולפי רבי, קלוטה כמי שהונחה, זה כאילו נח בתוך הבית. אז זה נקרא עבירה של, טכנית, זה נקרא הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד, זה חלק מעבירת האיסור בשבת של הוצאה. ואם אנחנו אומרים כאן שהגט עובד, פועל ברגע שהוא עובר לאוויר החצר, והיא כבר מתגרשת, זה משמע כמו רבי בשבת, קלוטה, קלוט באוויר החצר, למרות שלא לא נח ממש, כמי שהונחה. עכשיו הגמרא, אמלי רבי אבא, הוא שואל, אמלי רבי אבא לאולה, כמן, מה שאמרנו שהגט, מה שאמרנו במשנה, שהגט נחשב גט לגרש אותה, מאחר שזה הגיע ל... זה יצא מהגג, לא, זה באוויר החצר. אז רבי אבא שואל, כמן, כרבי, האם המשנה כפשיטת רבי דמר קלוטה כמי שהונחה אדם, זה כאילו זה נח, למרות שפיזית זה לא נח, זה כאילו נח. המלא, אז אולה עונה, אפילו תמר רבנן, גם הרבנן שחולקים על רבי שמה במסכת שבת יסכימו למה שאנחנו אמרנו כאן במשנה בגט. עד כאן לא פליגי רבן עלי דרבי אלא לעניין שבת. האם זה שהחפץ אף דרך הבית נחשב הנחה כדי להשלים את המלאכה של הכנסה? זה, על זה החכמים חולקים. אבל הכה, בעניין גט, הסטנדרטים, ההגדרות הן שונות. משום אינטורי הוא, כל השיקול בעניין גט, האם אחרי שהגט אף מרשות הבעל ונכנס מה שנקרא לרשות האישה, האם הוא נשמר? אז השיקול פה משום אינטורי הוא, והכמנטר, ומאחר שהמחיצות החיציונות הן גבוהות מהגג, אז הגט נשמר, ממילא היא מתגרשת. וכן אמר וסי אמר ביוחנן, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. אמר לי רבי זירא, הוא שואל אותו שאלה כמו שראינו מקודם. אמר לי רבי זירא לרב אסי, כמען כרבי גמר קלוטה כמי שאומר לך דמיה? אמר לי, אז רב אסי עונה, אפילו תימר רבנן, נתן לא פליגי רבנן עלי דרבי, אלא לעניין שבת. אבל הכה משום אינטורי הוא, והכה מנטר. נמחק. כך מובא במשנה, שמאחר שזה יצא מרשות הגג, גם אם אחר כך, אם תוך כדי שזה באוויר החצר נמחק, או נשרף, הרי זו מגורשת. ויש כאן סימון שאנחנו קוראים הרגש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו רב נחמן מפרש שתי דוגמאות שבמשנה נמחק ונשרף בצורה דומה. ההסבר, הדוגמה, ההסבר של רב נחמן, תראו שזה דומה. אז עכשיו בגמרא אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, לא שנו שהגט נחשב גט, אלא שנמחק דרך ירידה. אבל נמחק דרך עלייה, לא. רש"י מסביר דרך ירידה, כשזרקו כלפי מעלה כדי להעבירו את המעקה, מעקה של הגג, לא נמחק עד שהגיע לחזור ולרד. אבל נמחק דרך עלייה, אומר רש"י, אף הפי שיצא מאוויר הגג לאוויר חצר, ומחיצות התחתונות עודפות, זה לא מועיל, היא לא מגורשת. אני חוזר לגמרא יחד איתכם, אני קורא עוד פעם, לא שנו שהגט עכשיו גט, אלא שנמחק דרך ירידה. אבל נמחק דרך עלייה, לא. מה הייתה, מה? תשובה. מעיקרה, אם הוא נמחק דרך עלייה, אז כבר אז לא למנח קי, הוא לא היה בכלל בכיוון הנחה. רש"י כותב, אינה מגורשת, דרך סילוקו, זאת אומרת דרך עלייתו, לא מקרי נתינה, אלא דרך הנחתו לבוא לרשותה. אנחנו חוזרים לגמרא. נשרף, אמר רב נחמן רבא בעבור, לא שנו שזה נחשב גט, אלא שקדם גט לדליקה, קדם זריקת הגט לאש, אבל קדמה דליקה לגט לא. אבל אם היה אש דולק קודם זריקת הגט ואחר כך הוא זרק את הגט, היא לא תתגרש. מה הייתה, מה? מעיקרה לשריפה כזיל, הוא היה מיועד כבר לשריפה מההתחלה. אמר רב חיסטה, רשויות חלוקות בגיטין. מדובר פה בבעל שהשאיל מקום לאישה בחצרו, לא השאילה גגו או ביתו. נסתכל ביחד ברש"י, רשויות חלוקות לגיטין. אם השאילה הבעל מקום בחצרו לקבלת גיטה, לא השאילה גגו או ביתו, ולא אמרינן לא כפיד, תתרי מקומות לא מושלי, אנשים לא משאילים שני מקומות, משום דמייתי עלה ראיה ממעליתי נוקד להכה, מאחר שנביא ראיה וכך מהמשנה, אז לכן דינו של רב חיסטה מובא כאן. אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי רמי בר חמא לרבה, מנה לי לסבא, כוונה לרב חיסטה, שרשויות חלוקות בגיטין, וכפי שאמרנו, אדם משאיל מקום אחד לאישה ולא מקומות נוספים, כמו לא גגו ולא ביתו. עמלי רבה עונה, מתניתין היא על פי משנתנו. ותשימו לב, יש תשובה ארוכה בפנינו, וכך הסימון מלמד שזה ממשיך, אותו תשובה ממשיך עד שורה רביעית בשורות הרחבות. אז שוב פעם, רבה עונה שה אם אתה שואל מעיניים לרב חיסטה, היסוד הזה שהוא שואל חלוקות, אפשר לראות את זה ממשנתנו. והנה הציטוט. הייתה עומדת על ראש הגג וזרקו לה, כיוון שהגיע גט לאוויר הגג, הרי זו מקודש, מגורשת. במאי עסקינן. אז עכשיו יש כאן הרבה משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו כותבים שלבים להוכיח דינו של רב חיסדה מהמשנה דה רשויות חלוקות בגיטין. דיין אדם משאיר לשתו שני מקומות באותו זמן. אז אחרי שקראנו את הציטוט שהביא לנו רבה מהמשנה, הגמשון במאי עסקינן, אי למה בגג דידה וחצר דידה, שכל האזורים שייכים לאישה, למה לי אוויר הגג? למה צריכים להגיע לאוויר הגג? הרי גם אם הוא היה מניח את הגט בחצר, זה שלה, אז היא תתגרש. אלא בגג דידי, בחצר דידי, שכל המקומות הם שייכים לבעל. אז כי הגיע לאוויר הגג, מי אבי? גם אם זה כן מגיע לאוויר הגג, איך היא מתגרשת? וזה עדיין רשות הבעל. אלא פשיטה, בגג דידה וחצר דידי. צריכים להניח את זה כהנחה, שעל זה מדובר. הגג שלה, ולכן רק כשהגט מגיע לאוויר הגג, היא מתגרשת. אימה סיפה. הוא מלמעלה והיא מלמטה. וזרקו לה. כיוון שיצא מרשות הגג, נמחק ונסף, הרי זו מגורשת. והיא בגג דידה וחצר דידי, כמו שקבענו הרישה, המי מגורשת. אם החצר הוא שלו, והיא, איפה היא? היא שמה בחצר, איך היא מתגרשת? אלא בגג דידי וחצר דידה. ככה צריכים להסביר את הסיפה, שהגג אומנם של הבעל, אבל אמרנו שכיוון שיצא מרשות הגג, זה מספיק כדי שהיא תתגרש, כי מדובר בחצר שלה. אבל זה מעמיד בפנינו בעיה. והגמרא שואלת, רישא בגג דידה וחצר דידי, סיפה בגג דידי וחצר דידה? בדרך כלל זה לא מקובל שבאותו משנה הנתונים מטפחות. אנחנו רגילים שמה שנכון לרשע הוא אותו דבר בסיפה. אלא לב, ואנחנו מגיעים כאן לקראת ההוכחה שחיפשנו עד כה, אלא לב דאושלה מקום. בעצם הגג שלו, החצר שלו והבעל השאיל למקום. דחד מקום מושלי אינשי, תרי מקומות לא מושלי אינשי. מכאן אנחנו רואים שכשהוא השאיל למקום, הוא השאיל לה מקום אחד. אז אם מדובר במקרה שהיא על הגג, אז הוא השאיל לה את הגג. אם מדובר שהיא עומדת בחצר, הוא השאיל לה את החצר. כאן הגמרא דוחה מה שאמרנו עכשיו. אמר לי מי די איליה, מי אומר שחייב להיות דוגמה אחידה? דילמה הכדאיתא והכדאיתא, רישא בגג דידה וחצר דידי, ולכן כשהיא עומדת על ראש הגג, מאחר שהגג שלה, ברגע שהגט מגיע לאוויר הגג, היא מגורשת. זה נכון לרשע, וסיפה ההפך, בגג דידי וחצר דידה. רשי כותב, סיפה בגג דידי וחצר דידה, מגרשה באוויר חצר. אבל אי תרוויו דידי ואושלה מקום, אם לא כמו שאנחנו דוחים עכשיו, אלא כמו שהזכרנו מקודם, ששני המקומות הם שלו והוא השאיר למקום, אימה לך דלו קפיד. אני יכול להגיד שהוא לא מקפיד להשאיר רק מקום אחד. אז ולכן לפי הדחייה אנחנו לא יכולים להוכיח מה שרב חיסטה אמר שרשויות חלוקות, שאומר לנו בזמן שאדם משאיר מקום הוא משאיר מקום אחד ולא שתי ולא שני מקומות. לפני שוב פעם לשוליים תחת הכותרת מבנה, צורת הפפיון יופיע בשורות הבאות, שלוש הלכות שבהן גיטין שונים משאר איסורים. הגמרא, אמר רבה שלוש מידות בגיטין. הביטוי הזה שלוש מידות בגיטין, רש"י אומר חלוקות מדין שאר איסורים. והנה בגמרא, אחד, הדיאמר רבי, קלוטה כמי שהונחה, ופליגי רבנן עלי, הני מילי, מתי הרבנן חולקים, לעניין שבת, אבל אחה משום אינטוי הוא, והה מנתר. וזה הסברנו ליהו. שניים, והדיאמר הפחיסטה, נעץ קנה ברשות היחיד. הקנה הזה הוא גבוה ממחיצת החצר. שני המילים הבאות אנחנו מעדיפים לא לגרוס, וכתבנו שבמסכת שבת הם לא מופיעים, ועוד כתבנו בשוליים. אנחנו נמשיך בגמרא. אז אדם נעץ בחצר, החצר עצמו הוא רשות היחיד, הוא נעץ בחצר הזה קנה גבוה מאוד, וזרק אדם זרק חפץ מרשות הרבים ונח על גביו, נח על ראש אותו קנה, אפילו גבוה מהמה, חייב, הוא חייב משום מלאכת הוצאה או הכנסה, לפי שרשות היחיד עולה עד לרקיע. איפה הקנה הזה ממוקם? בתוך רשות יחיד. ורשות היחיד עולה עד לרקיע. לכן, אדם שעומד ברשות הרבים, מעיף, זורק משהו, וזה נח, נוחת על ראש הקנה, אז הוא העביר דבר מרשות הרבים לרשות היחיד, וזה חייב משום הלכות שבת. אומר הגמרא, הני מילי, שזה נחשב כמונח בארץ, לעניין שבת. אבל הכה, אם היה חצר של אישה, והבעל זרק לגט, והגט נח על הקנה, היא איננה מגורשת. אבל הכה, בעניין הגט, זה לא נחשב הנחה שבכך יתגרש האישה. משום אינטורי הוא, השיקול לזריקת גט לרשות האישה, זה בתנאי שהמקום הוא נשמר, אותו ראש הקנה לא מנתר, הוא לא מקום שמור. ורשי לקראת סוף העמוד, אבל אם היה חצר של אישה וקנה נעוץ גבוה מן המחיצות, המחיצות שסביב החצר, אינה מגורשת, שאין סופו לנוח לארץ. דרמי לזיקה, ינשב הרוח חוץ ויעיף את הגט חוץ למחיצות. ותמה דגית משום חצר המשתמרת הוא. דומיה דיידה, כמו שיד שלה משתמר, היא מחוברת לגופה, היא שולטת על היד. גם כל מקום שנלמד מידה, אנחנו דיברנו על על הפסוק שכתוב בו ונתן בידה, זה בא לרבות עוד מקומות כמו חצרה, אבל זה בתנאי שזה דומה ליד. אבל הקנה לא מקום שמוע, אז בכך הוא לא דומה ליד, יד האישה, לכן היא לא מתגרשת. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הדין השלישי. דיאמר רב יהודה אמר שמואל, לא יעמוד אדם בגג זה בשבת יקלוט מי גשמים מגגו של חברו, אם לא נעשה עירוב חצרות, אז אדם לא יכול למשוך אליו מי גשמים מגגו של חברו לגגו, שכשם שדיורים חלוקים מלמטה, כך דיורים חלוקים מלמעלה. וכמו שמלמטה אם מדובר בנגיד שני בתים בחצר אחד, כדי להוציא חבצים מבית אחד לבית שני צריכים לעשות עירוב חצרות, אחרת לא אפשר. זה נקרא בלשון הגמר כאן דיורים חלוקים, הם מחולקים אחד מהשני, זה לא נקרא בעלות אחידה. אז הם דיורים חלוקים למי למטה, גם לגבי הגג, שאומנם הוא לא בשימוש כמו בתוך בית, אבל בכל זאת, ואנחנו הוספנו ציור שמדמה את השני גגות שהם סמוכים זה לזה. אז אסור לטלטל מגג אחד לגג שני משום הלכות שבת. אז ממשיך הגמר ואומר, הני מלעניין שבת, זה שאנחנו אומרים שדיורים חלוקים מלמעלה, זה לגבי הלכות שבת, כמו שאנחנו אמרנו בעניין הבאת מי גשמים מגג לגג. אבל לעניין גט, אם היו לבעל, בעל של האישה, שני גגות סמוכים זה לזה, והוא אבל השאיל מקום באחד לקבל הגט, והיא קיבלה את הגט על הגג השני, היא מתגרשת בכל זאת. אז כך אומר הגמרא, אני קורא עוד פעם, אבל לעניין גט משום קפדה הוא, וכולי היי לא קבדי אינשי. עכשיו נסביר את זה דרך רש"י. אבל בגיטין היו לו שני גגים סמוכים זה לזה, והשאילה המקום בזה לקבל את גיטה וקיבלתו בזה, בגג השני, לא אמרינן אחר רשויות חלוקות. דהד אמר נגיל, תרי מקומות לא מושלי אינשי, משום כפידה הוא, משום הקפדה מצד הבעלים. יש משאיל חצרו ומקפיד על ביתו. אני משאיל לפלוני מקום בחצר שלי, אבל אין לי שום כוונה שהוא ישתמש בבית. אבל כולי היי גגים סמוכים ואין תשמיש רגיל בהן, לא קפתי אינשי. אנחנו חוזרים לגמרא, ולפני שנמשיך בטקסט אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו שני מקרים והבדל ביניהם. אחד, שני חצרות פנימי שלה וחיצונה שלו. שתיים, שתי קופות כמו קופסאות פנימי שלה וחיצונה שלו. אומר הגמרא, אמר אביי, שתי חצרות זו לפנים מזו, פנימית שלה של האישה וחיצונה שלו, ומחיצות החיצונות עודפות על הפנימיות. אז אנחנו ננסה לדמיין את זה. זה נקרא לזה חצר תוך חצר. יש חצר רחב, ובתוך החצר הרחב יש חצר צר יותר, והוא הפנימי. והפנימי במקרה שלנו של האישה, ואותו חצר שמקיף את הפנימי הוא של הבעל, ומחיצות החיצונות הן עודפות על הפנימיות, הן גבוהות יותר מהמחיצות שמקיפות את החצר הפנימי. וזרקו לה, כיוון שהגיע להעביר מחיצות החיצונה, הרי זו מגורשת. מה היא טעמה? למה אם זה ברגע שזה מגיע, הגט מגיע מעבר למחיצות החיצונות, הרי המחיצות החיצונות מקיפות את החצר שלו, אז איך זה שברגע שהגט עובר את המחיצות החיצונות היא מגורשת? מה היא טעמה? הגמרא עונה, פנימית גופה, אותה חצר פנימי במחיצות החיצונה כמינטרה, הן גבוהות, כפי שאמרנו מקודם, הן גבוהות מהמחיצות סביב הפנימית. אז אותה מחיצות חיצונות מוסיפים שמירה על החצר הפנימי שלה. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו הוא בשונה מה שאין כן בקופות. שתי קופות, קרטונים, אחד קרטון גדול והשני הוא קופסה קטנה. אז שתי קופות זו בתוך זו, פנימי שלה וחיצונה שלו, וזרקו לה. אפילו הגיעה לאוויר פנימית אינה מגורשת. מה הייתה מה? תהה לא נח. אומר רש"י, תהה לא נח ואין מחיצות כלי עשויים לאווירן לשמור. תאין כלי עשוי אלא להניח בתוכו. אז עם ההגדרה הזאת אנחנו מבינים למה כשהגט מגיע לתוך אוויר המחיצות של הקופות זה לא מספיק. אז הגמרא אומרת הסיבה שאילה הוא מדרשת כי עדיין הגט לא נח. שואלת מה וכי נח מי הווה? גם כשהגט נח ממש, למה שהיא תהיה מגורשת? כליו שלוקח הכלי הפנימי ברשות מוכר הוא בתוך הכלי של הבעל, הכלי החיצוני. אז זה מכניס אותנו לדיון שיש עליו מחלוקת, האם כליו שלוקח ברשות מוכר קונה? אז איך אתה אומר שרק בגלל שהגט הוא באוויר, אומנם הפנימי, זה לא מועיל כי הוא לא נח? ואם זה נח זה כן קונה? אבל אנחנו יודעים שזה לא פשוט לומר כך, זה נושא ששנוי במחלוקת. הגמרא עונה, למה כאן אם הגט באמת נח בתוך הפנימי כן מתגרשת? הכי במאי עסקינן בקופה החיצונה שאין לה שוליים, והפנימית בעצם מונחת ישירות על גבי קרקע. אז זה לא מקרה של כליו שלוקח ברשות מוכר, כאילו מדובר בקופסה פנימית שמונחת בתוך קופסה חיצוני. לא, יש משהו חיצוני, זה רק הדפנות, אבל אין לה שוליים. זאת אומרת, הפנימי הוא מונח לא ברשות מוכר, אלא על הרצפה. ואם הגט היה נוחת ממש, נח ממש, היא הייתה מתגרשת. הנושא שמופיע בשוליים, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם מותר לגרש בגט ישן. עכשיו זה מושג, המושג של גט ישן, אנחנו דיברנו על זה בעבר, אבל כאן הגמרא, המשנה עצמה תשאל מה זה גט ישן. המשנה, בית שמאי אומרים, פותר אדם אשתו בגט ישן. ובית הלל אוסרים, בית הלל מחמירים בנקודה הזאת, ולכן המשנה הזאת, המחלוקת הזאת, מופיע במסכת עדויות, ששם מובא מחלוקות בית שמאי ובית הלל, שבהם בית שמאי הוא מקל. ממשיך המשנה, ואיזו גט ישן? כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה. במילים אחרות, כתבו גט לאישה עם תאריך, הכל מוכן, אבל הבעל לא נתן לה את הגט. ואחר כך הבעל, אחרי שנכתב הגט, הבעל התייחד עמה, וזה אומר שהיא נכנסה להיריון והיא הולידה ולד, ורק אחר כך הבעל מוסר את הגט. עכשיו, התאריך שבגט הוא יכול להיות הרבה יותר מוקדם מלידת הילדים. אז מי שלא יודע מתי הגט ניתן לאישה, רק רואים את המסמך, הם רואים אישה שגושה מתאריך מסוים, ואחר כך היא הולידה ילדים. זאת אומרת, אישה מחוץ למסגרת הנישואין הולידה ילדים, וזה דבר שהוא נקרא פגם. אנחנו נעבור על מה שאמרנו עכשיו, שוב פעם, אבל דרך רש"י. גיטה קודם לבנה. אולי נגיע לרש"י, אני מתנצל עוד מעט. אמרנו בעל פה את מה שהיינו צריכים להגיד, אבל הרש"י הזה שייך להמשך הגמרא, במאי כמפליגי, שואל הגמרא. ומה חולקים בית הלל ובית שמאי? בית שמאי סברי, לא אמרינן גזירה שמה יומו גיטה קודם לבנה. זה מה שאמרנו בהרפה, שאם אנשים רואים אישה שקיבלה גט עם תאריך מוקדם מהלידה והרבה יותר מוקדם מהנתינה, ממש נתינת הגט, מה יכול להיות? אז בשמה, מה שיכול להיות, אנחנו לא חוששים מפני זה. אנחנו לא חוששים משום שאנשים יגידו גיטה קודם לבנה. בית הלל סברי, אמרינן, כזה רע, למה אסור לגרש בגט ישן? שוב פעם, זה גט שנכתב עם התאריך שלו, ואחר כך הבעל התייחד איתה, ורק אחר כך נותן את הגט. אז בית הלל סוברים שאנחנו אומרים גזירה שהם יאמרו גיטה קודם לבנה. וכאן מקום ללמוד ביחד את רש"י. גיטה קודם לבנה, שמה ישעה את הגט אחרי שהוא נכתב עם התאריך שנתיים ושלוש בין כתיבה לנתינה, ויהיו לבנים ממנו בתוך הזמן. עכשיו, היא לא גרושה, יש גט שמוכן, אבל זה מונח במגירה, הוא לא נתן את הגט. בינתיים הגט יושב אצלו במגירה, והיא התעברה ממנו, אישה שלו, אישה גמורה, התעברה ממנו, היא הולידה ילדים, ואחר כך היא גושנה בו. אחר כך הוא פותח את המגירה אחרי שיש כבר ילדים, והוא נותן לה את הגט. ולימים כשישתכח הדבר, שנשכח את הסיפור הזה שהיה המתנה בין הכתיבה לנתינת הגט, יהיו זמן הגט קודם ללידת הבן. הם כבר הספיקו לשכוח שהגט ניתן אחרי לידת הבן, הם שכחו מזה, הם יהיו הזמן בגט קודם ללידת הבן, יהיו סבורים שניתן לה משעת כתיבה, שבשעת הכתיבה גם מיד אחרי הכתיבה הוא נתן את הגט, ואז היא מגורשת, כי יאמרו מן הפנויה נולד מי שגרשה והווה פגם. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי אבא, אמר שמואל, אם נישאת, אם היא האישה שקיבלה גט ישן לפי בית הלל, אין לגרש אותה בגט כזה, אבל אם הוא נתן לה את הגט הזה והיא נישאת, לא תצא, היא לא מצפים ממנה לעזוב את הבעל השני. ואיכא דאמרי, אמר רבי אבא אמר שמואל, אם נתגרשה בגט ישן והבעל הוא לא נמצא, הוא הלך למדינת הים, תנסה לכתחילה. המשנה, תשימו לב, המשנה שעומד בפנינו הוא ממשיך עד כמעט אמצע דף פי עמוד א', וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא דיני האישה שנישאת לשני, לגבר שני, בגט שאינו כתוב כדין. אז אם זה גט בעייתי, אז יש מקום להסתכל עליה כעדיין נשואה לראשון, והיא התחתנה עם גבר שני. לקראת הדין הראשון שבמשנה נציין, כשכותבים תאריך בגט, כותבים כמה שנים מתחילת המלכות או הממשלה של המדינה או של הממשלה הקיימת. אומר המשנה, כתב לשום מלכות שינה הוגנת. אדם שיושב בבבל, והוא כתב את התאריך על בסיס מלכות אחרת. הביטוי הזה, מלכות שינה הוגנת, יוסבר בגמרא, אבל לעת עתה הכוונה לשם התיארוך של הגט הוא על בסיס ממשלה אחרת. ורש"י כתב לשם מלכות שינה הוגנת מי שהיה בבבל וכתב בשנת כך וכך למלכות אחרת, ובגמרא מפורש שמי קרי לה שינה הוגנת, או שכתב לשם מדי, זה מלכות שכבר לא קיימת. לפי למה זה לא כשר? לפי שצריך לכתוב לשם מלכות שנכתב בה, אותו מלכות שיושב בתוכה הסופר, כדי מפרש בגמרא. ממשיך המשנה בעוד דוגמאות של תיארוך גט שלא כדין. הוא אותו יהודי שישב בבבל, הוא כתב לשום מלכות מדי, לשום מלכות יוון, או תיאוך לבניין הבית, בניין בית המקדש. כמה, כאילו, כותב בגט, כך וכך שנים מבניין בית המקדש, או לחורבן הבית, כך וכך שנים מחורבן בית המקדש. עם כל הכבוד שהוא מעלה את ירושלים לראש שמחתו, זה לא קשיר כשמדבר בתאריך שטרות. היה במזרח, וכתב שהגט נכתב במערב, אבל הוא כותב במזרח. הוא כותב את הגט בפועל במזרח, והוא כתב שהגט הוכן במערב, או ההפך, במערב וכתב במזרח. עכשיו, האישה הזאת היא הלכה והתחתנה עם גבר שני, ואנחנו אומרים שהיא התחתנה בגט פסול, תצא מזה ומזה. היא חייבת לעזוב את הגבר השני, והיא גם לא יכולה לחזור לגבר הראשון. הוא צריכה גט מזה ומזה, שני האנשים האלו צריכים לכתוב לה גט כשר ולתת לה, ואין לה, היא תפסיד, אין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות, לא על זה ולא על זה, אין לה שום תביעה, לא מבעל הראשון ולא מבעל השני. אם נטלה מזה ומזה, תחזיר. והוולד ממזר מזה ומזה, תהיינו, מי שנולד מהגבר השני זה נחשב ממזר, וגם אם היא חוזרת לראשון וילדה ממנו, גם זה יחשב ממזר. אמנם זה ממזר מדרבנן, ולא ממשיך המשנה ואומר, ולא לזה וזה, אם מדובר בבעלים האלו שהם היו כהנים והיא מתה, אנחנו אומרים שהם לא יכולים לתמות לה, ולא זה וזה מתמים לה. זה שונה מכהן שאשתו הכשרה מתה, הוא מתמה לה כמו שהוא מתמה לאביו ואמו. ולא זה וזה זכאים, לא הגבר הראשון ולא הבעל השני, לא זכאים לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה. אנחנו ראינו רשימה של דברים שכל אחד אפשר לראות ההסבר שלהם ברשי, אבל מה שחשוב לנו כעת זה להצביע על כך שהיא מפסידה משני הצדדים. הייתה בת ישראל, עם זאת שקיבלה הגט שכבר הזכרנו, הגט עם בעיה בתאריך או בכתיבת מקום, אם היא הייתה בת ישראל שהייתה נשואה לכהן, היא נפסלת, סליחה, לאו דווקא נשואה לכהן, זה עוד מעט, סתם אם מדובר בבת ישראל שלפני הבעיות האלו הייתה כשרה להתחתן עם כהן, כעת היא נפסלת מן הכהונה. ורשי כותב דזונה היא, זה מילה מקראי, לא כמו השימוש העממי במילה הזאת, השימוש נקרא בלשון הרחוב, אלא זה הגדרה הלכתית. דסתם זונה היינו אשת איש שמזנה תחת בעלה לאחרים, תהיינו נפקת ברה. כעת אנחנו ממשיכים בדף פי עמוד א', בת לוי עם אותה אישה שהתחתנה עם גבר שני והיא בת לוי, אז היא נפסלה מן המעשר. ורשי אומר שזה כנס, זה דין דרבנן. בת כהן מן התרומה, אם מדובר באישה שהיא באה מבית של כהונה בתור בת כהן היא זכאית לאכול בתרומה, אבל זאת שקיבלה גט, גט לא כשר, והתחתנה עם גבר שני, היא מפסידה את הזכות לאכול בתרומה לגמרי. וזה נלמד מגזירת הכתוב, כפי שמופיע במסכת סוטה, ברש"י מביא אותו פה. ומה עוד? ואין יורשים של זה ויורשים של זה יורשים כתובתה. למה הכוונה? רש"י אומר, ואין יורשים של זה בנים שהיו לה ממנו יורשים כתובתה, ורש"י כאן נותן את הרקע והרחבה מה הכוונה שאין לא יורשים כתובתה. ביבמות פרחינן, במסכת יבמות שואלים, כתובה מה יבידתה? איזו כתובה יש כאן? הקטני אין לה כתובה. כבר אמרנו שאישה הזאת שקיבלה גט לא כשר והלכה והתחתנה עם גבר שני, אין לה כתובה. אז מה זה יורשים כתובתה? ומשני? והתשובה היא כתובת בנין דיכין, שתקנו חכמים שיורשו בניה, הבנים שהאישה הזאת מולידה, הם יורשו יתר על חולקי הון ואימא חורן כשמתה בחיי בעלה. אף על פי שבעלה יורשה, הכה לא שקלי, הבנים שלה לא תגבלו את מה שהבעל שלה ירש ממנה, דקנסה כנסו. אנחנו נסתפק בזה. יש הרחבת דברים שם במסכת יבמות. וכאן המשנה ממשיכה, ואם מתו, יש לנו גבר ראשון, הבעל המקורי, והבעל הגבר השני שהיא התחתנה איתו שלא כדין. ואם הגברים האלו מתו ולא היו לה ילדים מהם, וזה תסריט שאמור להוביל לידי ייבום, אבל לא פה, אחיו של זה ואחיו של זה חולצים ולא מייבמים, אין אפשרות לקיים ייבום. איך נגיד בלשון עממי, היא גרושה מפוקפקת. זה לא לגמרי גרושה, אבל היא גם לא אלמנה כשרה, ולכן האופציה היחידה כדי להתיר אותה להתחתן עם מישהו מהשוק זה שהם יעשו איתה חליצה. שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, הם כתבו בטעות השמות בצורה, בשינוי השם, כלומר לא השמות האמיתיים או לא המקומות בשמם האמיתיים, והיא התחתנה עם גבר שני אחרי שהיא קיבלה גט כזה, תצא מזה ומזה. וכל הדרכים האלו, כל הדרכים, מה שמנינו בעמוד הקודם, כל הדברים שהיא מפסידה, שייכים גם במקרה כזה. כל עריות שאמרו צרותיהן מותרות. אנחנו, במקום להיכנס לרשימה שמופיע בתחילת מסכת יבמות, רק נזכיר דוגמה אחת. ראובן ושמעון הם אחים, וראובן התחתן עם שתי נשים, אחת אישה נקרא לזה לא קשורה, זרה, ושנייה בת שמעון. מת ראובן ולא ילדים. הדין אומר שהצרה, האישה שהיא קראנו לה אישה זרה, אישה לא קשורה, היא פטורה מן היבום, כי היא הייתה אישה צרה לערווה, ערווה של שמעון. מה זה ערווה של שמעון? בת שמעון. אז כמו ששמעון לא מתחתן עם ביתו במסגרת ייבום, הוא גם לא מתחתן עם צרתה, האישה השנייה שהיה לרובה. אז זה נגיד הרקע לקטע הזה. אז אני קורא עוד פעם, כל עריות שמעו צרותיהן מותרות, הלכו הצרות, אותה אישה השנייה של ראובן, בדוגמה שלנו, היא הלכה, הלכו הצרות האלו, ונישאו לגבר שני, וקימה. כי בשלב הזה, למה שלא? אין כאן מצוות ייבום, היא פטורה מן היבום, פטורה מן היבום ומן החליצה. כי אתה אישה שנייה של ראובן, הייתה צרה למי שהיא שערבה ליוון, בת שמעון. והיא, אתה אישה שנייה של ראובן, הלכה וניסה לגבר זר. ונמצאו אלו העריות, בדוגמה שלנו, בת שמעון, נמצאת איילונית. ובכך אנחנו אומרים שבת שמעון מעולם לא הייתה נישאת לראובן. זה היה נישואי טעות, מקח טעות. איילונית, כידוע, אישה שלו התפתחה באופן טבעית, אז היא לא יכולה להוליד ילדים, למשל. היא נקראת בענייננו מקח טעות בנישואיה לראובן. אז ראובן, כשהוא מת, הוא השאיר בעצם אותה, מה שכינינו אותה מקודם, האישה הזרה, הלא קשורה, האישה, אותה אישה השנייה, היא הייתה האישה היחידה, ובמות בעלה ראובן, היא הייתה מיועדת להיות יבמה לשמעון. אני חוזר עוד פעם, למה? כי בת שמעון, בדוגמה שלנו, נמצאת איילונית. אז עכשיו, בינתיים, האישה השנייה, היא הלכה והתחתנה עם אדם מן השוק. תצא מזה ומזה, היא צריכה לעזוב את אותו בעל מן השוק, כי היא הייתה זקוקה ליבום, והיא גם עשויה להתייבם עם שמעון, וכל הדרכים האלו בא. הכונס את יבימתו. זה מקרה אחר, היה ראובן ושמעון, ראובן היה לא שתי נשים, וראובן מת ללא ילדים, ושמעון ייבם אחת מהנשים, אחת מהאלמנות של אחיו. האישה השנייה, הצרה, והלכה צרתה וניסית לאחר. ניסית לאדם זר. ונמצאת זו שהייתה איילונית. זאת שיבמה, שהתייבמה לשמעון, היא דווקא נמצאת איילונית. מה זאת אומרת? שהיא לא הייתה בכלל נשואה לראובן. זה גם, כמו שאמרנו מקודם, מקח טעות. אז ראובן מת אמה, השאיר בעצם אישה אחת. אבל בינתיים האישה הזאת, היא הלכה והתחתנה עם אדם זר, בזמן שהיא הייתה היבמה היחידה. תצא מזה ומזה. אותה צרה היא תצא מהבעל שהתחתנה איתו, וגם עשויה ליבום. היא לא יכולה להתייבם לשמעון. וכל הדרכים האלו בא. ואותה אישה תפסיד כל מה שמנינו מקודם. כתב סופר גט לאיש, ושובר לאישה. שובר זה השטר שמראה שהאישה קיבלה את התשלומים שמגיעים לה, כמו כתובתה. האישה, כשהיא מתגרשת ומקבלת את מה שמגיע לה, היא נותנת את השובר לבעל. הגט שהוא הסופר הכין לאיש, זה גט שמיועד לאיש לתת לאישה. אז אחרי שהסופר הכין את השטרות האלו, הגט לאיש והשובר לאישה, וטעה ונתן גט, הסופר נתן את הגט לאישה ושובר לאיש, ונתנו זה לזה, ומה שבפועל קרה כאן, האישה נתנה את הגט לבעל, הבעל נתן את השובר לאישה, ולאחר זמן, הרי הגט יוצא מיד האיש, כאילו, אחר זמן הבעל מגלה שהוא מחזיק את הגט. זה היה אמור להיות בידי אשתו. לא, אז מגלה שהוא מחזיק את הגט, ושובר יוצא כאילו, מיד האישה. תצא מזה ומזה, עם האישה הזאת, שבעצם היא לא קיבלה את הגט. היא הלכה וניסית לאדם אחר, אז היא יוצאת ממנו, וגם עשויה לחזור לבעל הראשון, וכל הדרכים האלו בא. רבי אלעזר אומר, אם לאלתר יצא, אין זה גט. אם לאחר זמן יצא, הרי זה גט. לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני. כדי להסביר דברי רב אלעזר, או יש גורסים רבי אליעזר, אנחנו נמתין להמשך הגמרא. עד כאן שיעורנו להיום.